אתם עם SBS בעברית.
ישראל פתחה השבוע בסדרת תקיפות אוויריות בסוריה לאחר דיווחים על אלימותים קשים בדרום המדינה, ובהם לכאורה מעשי טבח חמורים של בדואים סורים נגד האוכלוסייה הדרוזית באזור. על פי הדיווחים, לפחות 500 בני אדם נהרגו באימותים. האירועים הללו הציתו תקיפות נרחבות של חיל האוויר הישראלי באזור, לצד חדירה משמעותית של דרוזים מרמת הגולן הישראלית לשטח הסורי. בעקבות הדיווחים וסרטונים מזעזעים שהועלו לרשתות החברתיות, הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כי הנחו את צה"ל לתקוף מיידית כוחות משטר ונשק שהוכנס לתוך מרחב אסווידה בהר הדרוזים בסוריה, וכי ישראל מחויבת למנוע פגיעה בדרוזים בסוריה בשל ברית האחים העמוקה עם האזרחים הדרוזים בישראל. גורם צבאי הבהיר בתדריך לכתבים כי הפעולה בסוריה נועדה בראש ובראשונה למנוע התבססות של כוחות טרור על גבולה של ישראל ולהבטיח את פירוז המרחב הצמוד לגבול של ישראל מול סוריה, ושנית להגן על אוכלוסייה הדרוזית אחרי שמיליציות חמושות של הנשיא אחמד השארה ושיירות טנקים נצפו עושות דרכם לאזור. כדי להעצים את האיום, צהל תקף גם את הכניסה למפקדת השלטון בדמשק, סמוך לארמון הנשיאות, תקיפה שתועדה בשידור חי במספר ערוצי חדשות. בקהילה הבינלאומית לא אהבו את ההתערבות הישראלית האגרסיבית בסוריה, וגם האמריקאים התערבו בניסיון לעצור את המתקפות הישראליות. האמריקנים טענו כי נתניהו נכנע ללחץ של הקהילה הדרוזית בישראל ופעל בשל חוסר הבנה שהנשיא הסורי שלח כוחות כדי למנוע את הטבח בדרוזים. בנאום שנשא הנשיא הסורי השערה, מכונה גם ג'ולני, ביום רביעי בלילה, הוא האשים את ישראל ביצירת כאוס, אבל גם הבטיח להעמיד לדין את הפוגעים בדרוזים. בתוך כך הדיווחים הקשים על טבח המתרחש בסוריה הסעירו את הקהילה הדרוזית בישראל, ומאות דרוזים ישראלים פרצו את הגבול לסוריה באזור מג'דל שמס כדי לתמוך בבני קהילתם בצד הסורי.
אי אפשר, כמו שטבחו בשביעי לאוקטובר, לא שתקנו, עמדנו. הם עכשיו מפקירים אותנו. למה? למה? בגלל שהקרבנו את הבנים שלנו? בטח שכן שאני נכנס. בגלל זה אני פה.
בכאוס שנוצר נכנסו גם דרוזים מסוריה לתוך ישראל, חלקם אף קיבלו פה טיפול רפואי. בישראל מודאגים שגורמים קיצוניים בסוריה ינסו לחטוף את הישראלים שהצליחו לפרוץ את הגבול וטרם חזרו, ופועלים במספר דרכים להחזירם. במקביל מנסים גם להעביר חזרה לסוריה את מי שעברו לפה. בצהל גם בודקים כיצד במשך יומיים לפחות הצליחו אנשי הקהילה הדרוזית לפרוץ את הגבול ולהיכנס לסוריה.
אחי אזרחי ישראל הדרוזים, יש לי בקשה אחת מכם. אתם אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צהל.
המפלגות החרדיות הודיעו על פרישה מהממשלה השבוע בדרמה הפוליטית המתמשכת סביב חוק הגיוס או חוק ההשתמטות, תלוי את מי שואלים. זה התחיל בדגל התורה שהודיע כי תעזוב את הממשלה והקואליציה ולא חזרה בה, למרות דיונים עם נתניהו וחבר הכנסת יולי אדלשטיין על טיוטת החוק. אחריה הודיע גם סיעת אגודת ישראל על פרישה מהממשלה ומהקואליציה, והח"כים הגישו מכתבי התפטרות מתפקידיהם בממשלה ובכנסת. לדגל התורה 4 חברי כנסת ולאגודת ישראל 3, מה שהוריד את מספר הח"כים בקואליציה ל-61, הרוב המינימלי. אבל בהמשך השבוע הגיע ש"ס, שלה יש 11 ח"כים בקואליציה, וגם היא הודיעה שהיא פורשת מהממשלה. האם זה אומר שישראל הולכת לבחירות? התשובה היא לא, כי כמיטב מסורת הישראבלוף, בכדי לא להפיל ממשלת ימין, ש"ס הודיעה כי היא מתפטרת מהממשלה, אבל לא מהקואליציה לעת עתה. מה שנקרא ללכת עם להרגיש בלי. שרי ש"ס התפטרו מתפקידיהם בממשלה, אבל הח"כים של ש"ס ממשיכים בתפקידיהם בוועדות הכנסת השונות, ובש"ס אמרו כי יצביעו עם הקואליציה על הצעות החוק בכנסת. אז הקואליציה ממשיכה כרגע למנות 61 חברי כנסת, גם אם ש"ס תפרוש מהקואליציה, הממשלה יכולה להמשיך ולפעול ללא רוב בכנסת. כל עוד לא יאושר חוק להקדמת הבחירות, או שראש הממשלה יוחלף ברוב של 61 ח"כים, עם זאת, ללא רוב בכנסת, יכולת הממשלה להעביר חוקים וכדומה תיפגע באופן קשה. יצוין כי הסיכוי לאישור חוק לפיזור הכנסת לפני יציאתה לפגרת הקיץ ביום רביעי הוא קלוש מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו כרגע הרוויח עוד זמן, הכנסת יוצאת לפגרת קיץ ארוכה של כ-12 שבועות, מה שמקנה לנתניהו זמן לנסות למצוא פתרונות. יש לציין שנתניהו נמצא במלכוד גדול כי חלק ניכר מבוחריו נושאים בעול הכבד של המילואים, ויש כעס גדול על חוק ההשתמטות בקרב המחנה הדתי ציוני המשרת בצהל, שאחוז גבוה מהנופלים בתקופה האחרונה מגיע משורותיו. צריך לזכור שנתניהו לא מעוניין להגיע לבחירות כשסוגיית גיוס החרדים היא הסוגיה המרכזית שעל הפרק, בתקופה שבה ישראל שרויה במלחמה, וגם החרדים לא מעוניינים בזה. שוב ושוב נעצרים בישראל אזרחים שחשודים במגע והעברת מידע לסוכנים איראנים. השבוע נעצר חייל צה"ל בגין קשר שקיים עם גורמים איראנים, במסגרתו העביר לאותם גורמים מידע שאינו ביטחוני תמורת תשלום. מממצאי חקירת השב"כ עולה כי החייל העביר לגורמים האיראנים סרטון של יירוטים וצילום של נפילות ופגיעות טילים בישראל. למעלה מ-25 פרשות דומות נחשפו בשנה האחרונה והוגשו יותר מ-35 כתבי אישום. המפעילים האיראנים יוצרים קשר עם אזרחים ישראלים ברשתות חברתיות, מציעים להם כסף קל תמורת משימות שתחילה נראות שטותיות, כמו ריסוס כתובות גרפיטי וכדומה, ובהדרגה מעלים את דרישותיהם, החל ממידע מודיעיני, דרך חבלות ואפילו בניסיונות לארגן התנגשויות באנשי ציבור בישראל. עד כה נחשפו מרבית החשודים לפני שהספיקו לגרום נזק משמעותי או חלילה וחס להתנקש במישהו. בשל התרבות המקרים יצאו בשבק בקמפיין בתקשורת הישראלית וברשתות החברתיות שכותרתו כסף קל מחיר כבד, כדי להעלות את המודעות לתופעה, להרתיע ולהציג את ההשלכות של שיתוף פעולה עם האויב.
מסירת מידע לאויב היא עבירה ביטחונית חמורה ועונשה עד מאסר עולם. כסף קל, מחיר כבד, לך, למשפחה שלך, למדינה שלך.
ושוב אירוע חמור של אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. שני פלסטינים, אחד מהם בעל אזרחות אמריקאית, נהרגו על ידי מתנחלים באזור בנימין. האמריקאי הוא סייף מוסלט בן ה-20, יליד פלורידה, שהגיע לביקור אצל קרוביו בעיירה סינג'יל בגדה. לדברי הרשות המקומית בסינג'יל, מוסלט הוקל לכאורה למוות על ידי מתנחלים כחלק מתקיפות יומיומיות נגד אנשי המועצה. הרשות אף טענה שכוחות צה"ל שפעלו באזור עיכבו את הגעתם של הפרמדיקים לאזור. צוות של CNN שהגיע לסקר את האירועים בסינג'יל למחרת הותקף גם הוא ושמשות רכבם נופצו. שגריר ישראל מייק הקבי, שבדרך כלל נחשב אוהד למתנחלים והתבטא בעבר בעד סיפוח של יהודה ושומרון, כתב בפוסט שאלה לחשבון האקס הפרטי שלו כי ביקש מישראל לחקור בנחישות את הרצח שמוסלט. חייבת להיות אחריות על מי שביצע את המעשה הנפשע והטרוריסטי הזה, כתב הקבי. למרות כל זאת, עד עתה לא דווח על מעצרים הקשורים לאירוע. ביום חמישי בבוקר נפגעה בעזה כנסיית המשפחה הקדושה, כנסייה הקתולית היחידה ברצועה, מירי של צה"ל. 3 אנשים נהרגו ועוד 10 נפצעו בתקיפה. ביקורות בכל העולם לא איחרו לבוא, ובצה"ל הגיבו שנסיבות האירוע בבדיקה. דוברת הבית הלבן קרולין לויט אמרה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו להתייחס לתקיפה. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, טראמפ זעם ונתניהו מהר להוציא הצהרה כתובה באנגלית לפיה ישראל מצרה מאוד שתחמושת טועה פגעה בכנסייה. כל אובדן של חיי חפים מפשע הוא טרגדיה, נכתב בהצהרה, וישראל משתתפת באבלן של משפחות המאמינים שנפגעו בכנסייה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שב והתייצב השבוע למשפט המתנהל נגדו בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, ומי שעוד התייצב השבוע בבית המשפט באופן מפתיע וחריג הוא שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שבא להביע תמיכה בנתניהו. הקבי ענה לשאלות עיתונאים לאחר הגעתו והדגיש שאינו נוכח באולם כדי להשפיע על השופטים, אלא בגלל שכל המשפט הזה הוא פסול בעיניו ולא צריך להתקיים, כי הוא מפריע לתפקודו של ראש הממשלה. זה שאני פה אין לזה קשר לשופטים, אמר הקבי, זה נוגע לכך שכל המשפט הזה הוא פסול. להתעסק בבקס בני או בסיגר, אני לא פה כדי להביע דעה לתהליך עצמו של המשפט. נזכיר שנתניהו עצמו התחייב בפני בגץ בדיון על יציאה לנבצרות, כי קיום המשפט לא יפגע ביכולתו לתפקד כראש ממשלה. ולסיום, עוד שבוע של דיונים בין משלחות ישראל לחמאס בדוחה מסתיים ללא הסכם על הפסקת אש והשבת חטופים. למרות דיווחים על התגמשות בעמדה הישראלית בנוגע לנסיגה מציר מורג, עדיין אין פריצת דרך משמעותית בדוחה. 50 חטופים ישראלים עדיין מוחזקים בעזה כבר למעלה מ-650 ימים, לפחות 20 מהם עדיין בחיים. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.